טוב, בפעם הקודמת דיברנו על נגן את הטייס. בפעם הקודמת דיברתי על המשמעות, אפשר לומר, אולי הרעיונית של יום כיפור, כאיזשהו סוג של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, כניסה לפני ולפנים, כאשר הכפרה שיוצאת מן היום הזה, זה או תנאי לכניסה לפני ולפנים, כמו שנראה מפשט התורה, או תוצאה. התוצאה של העובדה שנכנסנו, בעצם שאנחנו יוצאים מחופרים, קצת מזכיר את מה שהרב סולובייצ'יק מדבר בעל התשובה, שהוא מדבר על זה כמו כפרה של מקווה, לא כפרה של תשובה. כן, לצד שעיצומו של יום מכפר זה ודאי ככה. טוב, אז היום אני רוצה קצת להיכנס בכל זאת יותר לתוכן עצמו, אבל עדיין בשלב הראשון, באיזשהו מבט כללי. אמרתי לכם שתוך כדי הלימוד, אני מציע שתעברו על הפרק, תרוצו על הפרק, לפחות על החלק הראשון שלו, כי אני לא אלך על סדר הפרק, רק לפי נושאים, כמה שנספיק, יש לנו 7 פגישות סך הכל, כל הסיפור הזה, אז כמה שנצליח להספיק. הפרק מחולק ל3 חלקים. החלק הראשון, מההתחלה עד דף פי ב', זה האיסורים והמצוות של יום כיפור, כן, העינויים, המלאכה, תוספת עינוי, כן, אכילה ושתייה והעינויים וכדומה. החלק השני זה 3 דפים, מפי ב' עד פי ה', זה פיקוח נפש, חילול השם, עבירות החמורות וכדומה. והחלק השלישי, פי ו' עד סוף הפרק, זה תשובה, כפרה, וידוי, תפילה, תבילה וכדומה. אנחנו מתמקדים בחלק הראשון וגם אותו לא נגמור. אז בתוך החלק הזה אני ארצה לדבר על האיסורים ועל המצוות של יום כיפור, קצת על כמה עקרונות, אם אני אספיק על חצי שיעור, לא יודע, כולל ומוסיף אני כנראה לא אספיק, על הזרות ומשמעותם, על הכללים של מניעת המצוות שקשורים פה קצת לעניין, הגדר של איסורי אכילה, ספיית איסור לקטן, מה שמתוך זה אנחנו נספיק, אני אשמח. טוב, אנחנו מתחילים עם האיסורים של יום כיפור, ואני ארצה אולי רק להציץ קודם כל בפסוקים. אוקיי, אני מקווה שזה שלב כן יעלה. הרסתי? יופי. הדבר היחידי שעובד באופן שיטתי זה מרשי. חוץ מזה שום דבר לא עובד בעולם הזה. טוב, מה? להגדיל, אוקיי. שכחתי שאנחנו פנסיונרים. והעירו לי גם שאני צריך לעשות שיתוף בזום. לאט לאט אני אלמד. אוקיי, אז בפרשת אמור, המקור הראשון, 3 מקומות, פרשת אמור זה המקור הראשון, פרשת פנחס ואחרי מות, זה מה שראינו בעצם. פרשת אמור, אז וידבר השם משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם ויניתם את נפשותיכם ויקרבתם משל השם, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם, כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונחרטה מהמאה. כן, אז יש ויניתם את נפשותיכם, זה כבר יכול להתפרש כמצוות עשה. יש פה קראת, שזה לא עזרה ולא עשה אלא עונש. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, זה עוד פעם בעצם הקראת, אבל זה קראת על המלאכה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם דורותיכם וכל מושבותיכם. והפסוק האחרון שהוא בעצם המרכזי פה, שבת שבתון הוא לכם ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. אז שבת שבתון הוא לכם ויניתם את נפשותיכם. מה זה שבת שבתון? לא לגמרי ברור, השאלה אם שבת שבתון זה פתיח ל-ויניתם את נפשותיכם, ובעצם השבת שבתון מדבר על העינוי, או שהשבת שבתון מדבר על השביתה, על איסור המלאכה, וחוץ מזה יש גם חובת עינוי, אוקיי? אבל שאלה לעניין מה? אז אתה מדבר על המלאכה. זה בהנחה שהשבת שבתון מדבר על המלאכה. מבין, אבל אני אומר, זה בהנחה שזה מדבר על המלאכה. אבל מתוך הפסוקים, לא לגמרי ברור אם זה מדבר על המלאכה או על העינוי, וכבר בכל מקרה אנחנו רואים פה באופן ברור של יום כיפור יש שני היבטים. היבט אחד זה ההיבט של השביתה ממלאכה, כמו כל הימים טובים, שאנחנו כבר יודעים זה כמו שבת ולא כמו יום טוב רגיל, עוד נראה את זה, וזה השביתה ממלאכה, וההיבט השני זה העינוי. זאת אומרת, איסור מלאכה, איסור אכילה ושתייה, ואולי חמשת העינויים, תלוי אם זה דאורייתא או לא דאורייתא, אבל באופן עקרוני נקרא לזה המלאכה והעינוי, אוקיי? למה, על מה מדבר השבת שבתון? לא עד הסוף ברור מתוך הפסוקים, אבל כן ברור מהפסוקים ששני ההיבטים האלה קיימים, יש ויניתם את נפשותיכם, שזה העינוי, ויש לא תעשה כל מלאכה, בעצם היום הזה, שזה המלאכה. עדיין, שימו לב, ויניתם את נפשותיכם, זה ניסוח של עשה, ולא תעשה כל מלאכה, כן, וכל מלאכה לא תעשו, זה ניסוח של לאו. אז מה שמופיע באופן פשוט בתורה, זה לאו על מלאכה, ועשה על עינוי. לאו של עינוי ועשה על מלאכה, לא ברור בדיוק, האם יש או אין ומאיפה. בפרשת פנחס, בעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם ויניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, עוד פעם, ויניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, מופיעים שני ההיבטים ובאותה צורה. ויניתם את נפשותיכם מופיע כעשה, וכל מלאכה לא תעשו מופיע כלאו. ונחרטה, זה עונש. אולי, זאת שאלה טובה. מי אמר? נראה עוד. הרמב"ם למשל חושב שלא. לא הרמב"ם, שזה הגמרה. עונש שמענו, אזהרה מניין, הגמרה שואלת. זאת לא מספיק שיהיה כתוב עונש בשביל שנדע שיש אזהרה. צריך גם שתופיע אזהרה. אבל זה, אני עוד אעיר על זה. אז זה המקור השני, ושוב פעם אני אומר, שימו לב, שני אספקטים מופיעים, המלאכה והעינוי, ושניהם מופיעים באותה צורה, המלאכה כלאו והעינוי כעשה. מקור שלישי, בפרשת החרמות, מה שקראנו בפעם הקודמת, כן, אז ראינו את החלק הראשון, הסיום, בפסוק כ"ט, מה שמופיע פה בחלק השני. נו. אוקיי. כן. והייתה לכם חוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, אזרח והגר גר בתורכם, כי ביום הזה יכפר לכם תלתכם כל חוטכם לפני השם תתארו, שבת שבתון היא לכם, והיא ניתם את נפשותיכם חוקת עולם. ושוב פעם אותה דילמה, המבנה דומה מאוד, אבל שבת שבתון והיא ניתם את נפשותיכם, האם זה חזרה? או ששבת שבתון זה המלאכה, והיא ניתם את נפשותיכם זה העינוי. אוקיי? לא לגמרי ברור מתוך הפסוקים. זהו, ואחרי זה לכפר לישראל מכל חטאותם, זה כבר פחות חשוב לענייננו. אז יש פה בעצם, אנחנו יכולים לראות שיש כאן, כמו שאמרתי קודם, את שני ההיבטים. אחד מופיע בתור עשה, השני מופיע בתור לאו. למה זה שבת שבתון? אז זה כבר העירו פה, באופן הפשוט זה בא להוציא מיום טוב. גם על שבת כתוב שבת שבתון דרך אגב. שבת שבתון ביום כיפור זה לא לעומת שבת, זה לעומת יום טוב. השביתה ביום טוב היא קלה יותר, השביתה ביום כיפור זה כמו בשבת. אבל עדיין יש מקום לדון למה זה כמו שבת. אפשר להניח שהשביתה ביום כיפור היא כמו שביתה בשבת. למשל הרמב"ן, שיטתו הידועה, שביום טוב מה שנעשה זה רק מלאכת עבודה ולא מלאכת אוכל נפש. זאת אומרת, מלאכת אוכל נפש זה לא איזשהו היתר לצורך אוכל הנפש, אלא בכלל זה לא נעשה. מה שנעשה זה רק איסור חלקי, רק מלאכות עבודה ולא מלאכות אוכל נפש, לא כל הראשונים מסכימים, אבל ככה לפחות הרמב"ן מנסח את זה. ואז אני אומר, ביום כיפור זה כמו שבת, ששם השביתה היא שביתה גמורה, כולל מלאכות אוכל נפש. עדיין יש מקום להתלבט למה. לפי הרמב"ן נראה די ברור שפה לא נאמר היתר של יום טוב. זאת אומרת, זה כמו שבת. לפי הראשונים שלא הולכים עם הרמב"ן, שתופסים את היתר של מלאכת אוכל נפש ביום טוב כהתר, באופן בסיסי הכל אסור, אבל מאפשרים לנו לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, פה יש מקום להתלבט. כי ביום כיפור, מה שלא יתירו מלאכות אוכל נפש, אפשר להסביר פשוט שלא צריך את זה, כי אנחנו לא אוכלים. באופן עקרוני, גם ביום טוב רגיל הכל אסור, כולל מלאכת אוכל נפש. אבל ביום טוב רגיל התירו כי אנחנו אוכלים. ביום כיפור אנחנו לא אוכלים, אז אין סיבה להתיר, זה נשאר אסור. ואז בעצם יוצא שיום כיפור הוא לא באמת כמו שבת. ואז מבחינת חובת השביטה, יום כיפור הוא כמו יום טוב. רק היתר של אוכל נפש, לא אין טעם להתיר אותו ביום כיפור, כי לא צריך אותו. מצד שני, שנייה אחת, מצד שני, לפי התפיסה הזאת, צריך לשים לב טוב, שבכלל יום טוב הוא כמו שבת. כיוון שגם ביום טוב רגיל, כל היתר במלאכת אוכל נפש זה רק היתר. אבל באופן בסיסי השביטה היא כמו שבת. אז נכון שיום כיפור הוא כמו יום טוב, אבל בעצם יום טוב לא שונה מהותית משבת. אוקיי? זה צד אחד, כן?
כמו שבדעת שבת שבתון,
מסתדר למנות את המלאכת, למה
אם הוא ירד? מה זאת אומרת? לומר, שבת שבתון, כי אסור לכם הרי לאכול.
ולכן גם את המלאכה.
ולכן,
כן, נכון. זה מחבר את שני הצדדים של יום כיפור. אפשרות שנייה, זה להגיד לא, ביום כיפור, אפילו אם אני אומר שביום טוב רגיל, המלאכת אוכל נפש זה רק היתר, לא הייתי קורא לזה דחויה מול הוטרה, כן? זה לא היתר במובן של הוטרה, אבל גם לא במובן של דחויה, אני לא נכנס כרגע לחלוקה הזאת בין הוטרה לבין דחויה, אבל זה איזשהו סוג של היתר, גם אם היתר לכתחילה. אבל זה היתר, ביום כיפור אין סיבה ליתר הזה, זה ברור. אבל יכול להיות שמעבר לזה שאין סיבה להתיר, יש גם סיבה לאסור, כי זה כמו שבת. ואז יש שתי סיבות למה מלאכת אוכל נפש לא הותרה ביום כיפור. א', כי לא צריך להתיר, ב', כי אפילו אם היה צריך להתיר, לא הייתי מתיר. כי האיסור הוא לא איסור כמו יום טוב, אלא כמו שבת. שאנחנו יודעים שיש הבדל בחומרה. בשבת זה איסור מיטה, ביום טוב אין איסור מיטה, אין סקילה. ביום כיפור, סליחה, אין איסור סקילה. במובן הזה זה קצת דומה ליום טוב, יש קראת, אז זה לא כמו יום טוב, אבל אין סקילה. אז במובן הזה זה כמו יום טוב. אז לכן אני אומר, יום כיפור, יש פה מקום קצת להתלבט, האם השבת שבתון שבו, שאומר שהוא בעצם כמו שבת, לעניין, אני מדבר עכשיו על מלאכות, בהנחה שהשבת שבתון זה על מלאכות, השאלה היא למה באמת זה כמו שבת, האם זה רק עניין טכני כי לא צריך להתיר, או שזה מהותית כמו שבת. וזה שונה בעצם מהשביתה ביום טוב. טוב, בגמרא אנחנו נראה בהמשך, הגמרא לומדת מהמילים שבת שבתון, או בתור הסמכתא, או לימוד ממש, זה מחלוקת ראשונים, את העינויים שמעבר לאכילה ושתייה. שבת שבתון זה על חמשת העינויים. אז נראה לפחות מפה, אפילו אם זאת הסמכתא, ודאי אם זה לימוד ממש, אבל אפילו אם זאת הסמכתא, קצת נראה שהשבת שבתון מדבר על העינוי, ולא על המלאכה. אוקיי? ואז בכלל, זה לא שייך למה שדיברנו קודם, אלא אם כן, ההיתר או חוסר ההיתר במלאכות אוכל נפש הוא בגלל חובת העינוי. ואז יכול להיות שאומרים שבת שבתון למרות שזה מדבר על העינוי. ואם אנחנו רוצים להגיד שזה ממש כמו שבת, לא בלי קשר לשאלה של אין את הסיבה להתיר, אז יש מקום לדון האם אפשר ללמוד את זה משבת, מהמילים שבת שבתון, כי המילים שבת שבתון בגמרא מוסבות על העינוי ולא על המלאכה. הרמב״ם בהלכות שביתת העשור, זה דברים מפורסמים ברמב״ם, יש לו באמת איזושהי שיטה שמחברת בצורה מסוימת את השביתה עם העינוי, וזה אומר שהמילים שבת שבתון לא נכון לשאול בכלל את השאלה האם זה על השביתה או על העינוי, זה על שניהם. שניהם ביחד אנחנו שובתים גם ממלאכה וגם מהנאות. זאת שביתה אחת כוללת שיש לה שני מרכיבים, אבל שני המרכיבים האלה מצטרפים למכלול אחד שמשמעותו שביתה מוחלטת באותו יום. מה זה אומר מוחלטת? ממלאכות ומהנאות, כן? תרף נראה. לא, אבל תרף נראה למה לא. לא יודע אם תכף, אבל עוד מה, בהמשך. אוקיי. ברמב"ם גם באמת נראה שהאיסור מלאכה הוא לא בגלל שאין היתר אכילה, אלא יש פה איזשהו איסור כמו שבת, יש חובת שביתה מוחלטת ביום כיפור, וזה הבסיס לאיסור המלאכה ולאיסור העינוי. אז בואו נראה רגע את הרמב"ם, בתחילת הלכות שביתת העשור, הניסוח שלו מאוד מעניין, נראה את זה מהר.
שביתת העשור.
נכון. עצם המונח שביתת עשור כבר אומר משהו, נכון? הלכות שביתת עשור, אצל הרמב״ם זה הלכות יום כיפור. אתם יודעים שברמב״ם ההלכות של המועדים, חלק מהמועדים לפחות מחולקות להלכות של הקורבנות וההלכות של היום. זה שני קבצי הלכות שונים. נגיד יש הלכות קורבן פסח ויש הלכות פסח, שזה חמץ ומצה. הלכות חמץ ומצה. גם ביום כיפור, הלכות קורבנות היום כיפור לא יופיעו פה. אבל הלכות המלאכה והעינוי ביום כיפור, זה נקרא הלכות שביתת עשור, המלאכה כמעט לא מופיע, כי הוא אומר זה בעצם אותו דבר כמו שבת, למעט איזשהו הבדל קטן, וזהו. הוא לא נזקק כמעט לאיסור המלאכה, אבל זה לא משנה. הוא לא נזקק כי לא צריך, הוא אומר זה כמו שם. אבל המקום שבו הוא עומד על איסור המלאכה הוא פה, הלכות שביתת עשור. אז קודם כל אנחנו רואים שהכותרת הכללית של ההלכות האלה זה שביתת עשור, וזה כולל בתוכו גם את המלאכה וגם את העינוי. הכותרת בעצמה כבר אומרת משהו, אבל תראו גם בתוכן הדברים. אכילה, שתייה ושאר עינוי. כן, זה העינויים הנוספים, השאלה אם זה מדברי סופרים או מדאורייתא, זה עוד אני מקווה שנגיע. הרמב״ם אומר ככה, הלכות שביתת עשור יש בכללן ארבע מצוות, שתי מצוות תעשה או שתי מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, לשבות בו ממלאכה, זה א', ב', שלא לעשות בו מלאכה, אתם רואים, לאו, עשה ולאו, אוקיי? זה כבר תשובה לשאלה שלך, חיים. להתענות בו, זה מצוות עשה, שלא לאכול ולשתות בו, זה לאו. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שיש סימטריה מלאה, יש עינוי ומלאכה, בכל אחד מהם יש גם עשה וגם לאו, אוקיי? על זה עוד נדבר. הלכה א', מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי, שנאמר שבת שבתון הוא לכם וכל העושה בו מלאכה, ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה, שנאמר ובעשור לחודש הזה כל מלאכה לא תעשו. אז מה זה כל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה, שנאמר כל מלאכה לא תעשו. כל מלאכה לא תעשו זה עליו. ואיפה נאמר העשה? אז נראה שהוא לומד, מהמילים שבת שבתון הוא מבין את העשה, ושימו לב, במה הוא עוסק? במלאכה, לא בעינוי. זאת אומרת, השבת שבתון הוא המקור לעשה של מלאכה, ככה לפחות נראה מהרמב״ם, והלא תעשה כתוב במפורש, כל מלאכה לא תעשו. ומה הוא חייב על עשיית מלאכה ביום הזה? אם עשה ברצונו בזדון חייב קרת, ואם עשה בשגגה חייב קורבן חטאת קבועה. כן, זה המגע הזה. מגע יש, מה שנקרא. חייב קורבן חטאת קבועה. אז זה ההבדל בין שבת שאין פה סקילה, וההבדל מיום טוב שיש פה קרת. הלכה ב', כל מלאכה שחייבים על זדונה בשבת סקילה, חייבים על זדונה בעשור קרת, וכל שחייבים עליו קורבן חטאת בשבת, חייבים עליו קורבן חטאת ביום הכיפורים. כל דבר שאסור לעשותו בשבת, אף פי שאינו מלאכה, אסור לעשותו ביום הכיפורים. בפשטות נראה שהרמב״ם מניח פה ששבות בשבת זה דאורייתא, כמו שהרמב״ן כותב בפרשת אמור, רואים את זה ברמב״ם בעוד מקומות. ואם עשה מקים אותו מכת מרדות, כדי שמקין אותו על שבת, מכת מרדות אגב זה לא רק על דרבנן, יש גם על דאורייתא כשאין עונש, יש מכת מרדות. וכל שאסור לטלטלו בשבת, אסור לטלטלו ביום הכיפורים, וכל שאסור לאומרו או לעשותו לכתחילה בשבת, כך אסור ביום הכיפורים, כללו של דבר, אין בין שבת ליום הכיפורים מניינים אלו, אלא שזדון מלאכה בשבת בסקילה, וביום הכיפורים בקרת. זאת אומרת, שבת ויום כיפורים זה אותו דבר. וגם מהניסוח הזה, שהוא בעצם לא ניסוח של הרמב״ם, הוא לוקח את זה מהגמרא, אבל גם מהניסוח הזה רואים שהשביתה המוחלטת ביום כיפור זה לא טכנית בגלל שלא צריך לאכול, זה כמו שבת. השביתה המלאה של שבת מחייבת גם ביום כיפור, למרות שבשבת מותר לאכול. מה?
זה למרות
שלצליף
דבר שבת
שבת שבת
שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת
שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת אתה מדבר על שניהם.
אמרנו ששבת שבתון, לפי הרמב"ם גם שניהם.
מעל, תכף נראה, עוד לא אמרנו. אני אמרתי את זה רק מהכותרת. עכשיו אנחנו פחות מסתתרת. אני אומר, לא בהכרח. בגלל שכתוב, לגבי העינוי יש עשה של והיא ניתנת בשבתכם, כתוב במפורש. אז האם השבת שבתון מדבר גם על העינוי וגם על המלאכה, אין טעם להביא ממנו את הציווי על העשה של העינוי, כי העשה של העינוי כתוב במפורש. וזה משהו כללי. לעומת זאת, במלאכה אין לך משהו מפורש. אז הוא מביא את השבת שבתון הכללי על מלאכה. אנחנו נראה בהמשך, הוא כותב את זה.
למה
שקופת מפורט? שהיא רוצה להגיד שכל הסיפור הזה הוא כולו שביתה. זה כן חשוב.
לא, שבת שבתון. שבת שבתון מרמז על שבת. כלפי הרימוז על שבת, זה שייך רק לעניין
לא, הרמב"ם אומר שלא. שבת שבתון פירושו שביתה כוללת. לגבי מלאכה זה כמו שבת, ולגבי עילוי זה רק ליום כיפור. אבל זה שם, תכף נראה, לא קראנו את הכל. זה הלכה ב' ראינו. הלכה ג' מותר לקנב את הירק, אז זה עוד מדבר. איסור כנראה דרבנן, אולי עשה דאורייתא, לא ברור. מה? זה בצהריים, מהמנחה ולמעלה. לקנב את הירק, זה גמרא בשבת, לא משנה כרגע, זה דיון בגמרא שם, האם יום כיפור זה כמו שבת או לא, על זה עוד נגיע, אם משם עולה העניין של העשה. הלכה ד', זה מה שחשוב לענייננו, מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה. בסדר? הביטוי מאוד מעניין, לשבות מאכילה ושתייה. זאת אומרת, הרמב״ם כנראה מבין שמה שלא אוכלים באכילה ושתייה, זה חלק מחובת השביתה. וכתוב שבת שבתון, כנראה זה כולל בתוכו גם את ההיבט של העינוי, שנאמר, תענו את נפשותיכם, בינתיים זה מצוות עשה, נכון? מפי השמועה למדו עינוי שהוא לנפש, זה הצום. וכל הצם בו קיים מצוות עשה. וכל האוכל ושותה בו ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה. עכשיו, פה זה מאוד מעניין, למה הוא עבר הלא תעשה? שנאמר, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה, זה שקרת. מאחר שהאנש הכתוב קרת למי שלא נתענה, למדנו שמוזהרין אנו בו על אכילה ושתייה, וכל האוכל או השותה בו בשוגג חייב קורבן חטאת קבועה. אוקיי? נכון, שזה מנוגד לעיקרון שהרמב"ם עצמו כותב, שאי אפשר ללמוד מהעונש של הזרה, וזה גמרא. עונש שמענו הזרה מניים, נדבר. הלכה ה', וכן למדנו מפי השמועה, וזו שאלה גדולה, מה הכוונה ברמב"ם מפי השמועה? זה דרבנן, זה דאורייתא, מסורת, הלכה משה מסיני, מה זה בדיוק? שאסור לרחוץ בו על הסוך או לנעול את הסנדל או לבעול, הוא מצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובט מאכילה ושתייה. עוד פעם, אתם רואים? זה הרחבה של מושג השביתה. הרחבה, זה תורה שבעל פה. הרחבה של מושג השביתה. בסדר? חוץ מאכילה ושתייה, שזה הדאורייתא, יש פה מפי השמועה, גם את תוספת העינויים, אבל זה הרחבה של המושג שביתה. זאת אומרת, הכל זה שביתה. גם עינוי וגם מלאכה, שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין אכילה, ושבתון לעניינים אלו. שנייה אחת, מה זה אומר שבת שבתון? זוכר מה ששאלת קודם. הרמב"ם אומר מפורש, שבת שבתון זה על העינוי, שבת זה העינוי, אכילה ושתייה, שבתון זה שער העינוי. אז זה כבר נראה דאורייתא, לפי השמועה, אבל נראה שזה דאורייתא, אוקיי? אז שבת שבתון מדבר למעלה, נראה שזה המקור לעשה לפחות של המלאכה, ופה נראה שזה לעינוי. לא תעשה או עשה, זה דיון אחר, זה, פה הוא מדבר על עשה, אבל על העינוי, אוקיי? למה? כי השבת, וזה לא בגלל שמופיע פעמיים שבת שבתון, אחד על המלאכה ואחד על העינוי, זה מופיע באותה צורה. בפשטות הכוונה היא ששבת, זה חוזר פעמיים, הרבה דברים חוזרים פעמיים, שבת שבתון והיא ניתם את נפשותיכם, שבת שבתון פירושו שביתה כוללת, והיא ניתם את נפשותיכם, בא להגיד שהשביתה, שהשבת שבתון מדבר עליה, זה לא רק כמו שבת ממלאכה, אלא גם והיא ניתם את נפשותיכם. זה המשמעות של שבת שבתון, איזשהו שבת כולל יותר, שזה לא רק כמו בשבת ממלאכה, אלא גם והיא ניתם את נפשותיכם. אוקיי? ככה נראה לפחות מלשון הרמב"ם. אז הוא אומר, כשם ששבות מלאכה בו בין ביום ובלילה, כך שבות לעינוי בין ביום ובלילה, עוד פעם, שבות למלאכה ושבות לעינוי. הכל מאוד מאוד מקפיד על הסימטריה בין מלאכה לבין עינוי, שהכל בעצם זה סעיפים של שבות, וצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו ויציאתו, שנאמר ויניתם את נפשותיכם, כלומר להתחיל לצום ולהתענות מערב תשעה סמוך לעשירי, וכן ביציאה שוהה בעינויו מעט מלילי 11 סמוך לעשירי וכו'. זאת אומרת, התוספת לפי הרמב"ם מדברת גם על המלאכה וגם על העינוי. על כל המושג שביתה, תוספת שביתה. אוקיי, גם על המלאכה וגם על העינוי, גם זה דיון לא כל כך פשוט. מה? כן. שניהם. גם מלאכה וגם העינוי. ועל שניהם אין סקילה, אין מיטה. לא, אכילה ושתייה, ברור. אכילה ושתייה. רק אכילה ושתייה. לא נעילה את הסנדל, תשמיש, לא התוספות. התוספות, או דאורייתא או דרבנן, אבל כרת אין עליהם. כן, ומלאכה. אוקיי, אז פה... אני רוצה להעיר איזושהי הערה כללית, לפני שאנחנו ממשיכים. מה פירוש העניין שהעינוי והמלאכה, שניהם הם חלק ממצוות השביטה, מחובת השביטה, יש איזושהי חובה כללית של השבטה, אוקיי? שהחובה הזאת כוללת מלאכה ועינוי, או השבטה מהנאות והשבטה מעשייה, ממלאכה. הגמרא בפסחים, אני אעשה את זה בקצרה, תראו את זה אחרי זה בסיכום שאני אשלח, הגמרא בפסחים בדף נון ד' אומרת, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים. מה? אתה שומע? נון ד' עמוד ב'. כן. אוקיי? תורה שבעל פה בינתיים? לא, תורה ששניהם ניתנו מסיני, אבל בהשעיה. קודם כל תורה שבעל פה, אחרי זה תורה שבכתב. זה הסדר הנכון. אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. מה יספקו מותר לה בין השמשות? לא, כי לקביע דיירך, אחרם כן אם עושים יומיים. לא חשוב כרגע, אבל העיקרון שמשווים בין תשעה באב לבין יום הכיפורים. בשניהם יש השוואה מלאה. מה המשמעות של העניין? גם החינוך מביא הרי גם את תשעה באב, הוא מביא בתוך המצווה של יום כיפור, הוא דן גם על תשעה באב. יש הבדלים כמובן, גם בחומרה, תשעה באב זה לא דאורייתא, יש קצת הבדלים גם בדינים, אבל באופן עקרוני יש פה איזושהי השוואה, אני לא נכנס עכשיו לפרטים. מה? רגע, תכף נראה. מקום שנהגו לעשות במלאכה בתשעה באב עושים. זה המשנה שם בפסחים. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושים. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם. תעשו את עצמכם, תלמידי חכמים. מכירים את ה... שמעתי פעם ירבל פוברסקי, הוא אמר שיש בארבעת המינים, אתם יודעים שיש משווים את ה... עם מצוות ועם מעשים ותורה ומעשים, תורה בלי מעשים, מעשים בלי תורה ובלי שניהם. כן, אז אומר שאת הלולב, הדס והערבה, עוקדים בקוי שלה. להלכה לא צריך להגיד לולב, אבל אנחנו בכל זאת לחומרה גם כחכמים, או להידור, אנחנו עוקדים אותם, אבל האתרוג נשאר בחוץ. תמידי חכמים צריכים להיות עם שאר הציבור, אבל מחוץ לקוי שלה. זאת אומרת, לא לגמרי מעורבבים. טוב, בכל מקרה, כולם צריכים לעשות את עצמם תלמידי. אתה עושה את עצמך תלמיד חכם, לא יודע אם להיות מחוץ לקוי שלה, אבל לא. בכל מקרה, זה מה שאומרת המשנה. ותוספות שם שואל, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, מה זה לא חשיב מלאכה שמותר בתשעה באב במקום שנהגו? יש עוד הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים. שבמקום שנהגו, כן, בתשעה באב, מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים. ביום כיפור אין דבר כזה אם נוהגים לעשות מלאכה עושים, נכון? אז למה את זה לא הוסיפו להבדלים שיש בין תשעה באב ליום כיפור? נראה לרימי שום דה בספר מסיק ליל השריות הדה מלאכה, אגבי אין בין תשעה באב לתעני ציבור. זה כתוב בעקיפין בצורה אחרת. כך עונה התוספות. מה שמעניין יותר זה השאלה. נכון? שאלה מאוד מוזרה. במקום שלא נהגו לעשות מלאכה בתשעה באב. הוא אומר, למאן דאמר שנהגו, לא למאן דאמר, במקום שנהגו לעשות מלאכה, אז יהיה שונה מיום כיפור. במקום שלא נהגו לעשות מלאכה, זה כן כמו יום כיפור. אני לא מדבר על החומרה. חומרה ברור שיש הבדל בין תשעה ליום. אני מדבר על התוכן. איזה מלאכה לא עושים בתשעה באב? בפשטות הכוונה, מלאכה שמסיחה את הדעת מעצום. נכון? זה לא קשור למתי תוות מלאכה ותולדותיהם. זה אורייתא, זה רבנן, לא משנה, אבל זה לא בכלל לא זה עבור. אז מה הקשר? מקום שנהגו לא לעשות מלאכה, עדיין היה צריך להגיד שיש הבדל מתישה באב ליום כיפור לעניין מלאכה. זה לא צריך להיות תלוי בשאלה אם המקום הזה נהגו או לא נהגו לעשות מלאכה. בתוספות משמע, שמקום שנהגו לא נהגו לעשות מלאכה, תשעה באב זה כמו יום כיפור. ואז במקום שנהגו, אז לא. במילים אחרות, המלאכה שבה מדובר זה למתת אבות מלאכה ותולדותיהם. כל מה שכתוב בהלכות שבת צריך ליישם גם בתשעה באב, במקום שנהגו. לפי זה אגב, המקומות שלנו זה מקומות שנהגו, לא נהגו לא לעשות מלאכה. כי ברור שאת המלאכות של השבת אף אחד לא נוהג לשמור בתשעה באב. יש כאלה שנהגים לא לעשות מלאכה שמסיחה את הדעת מהצום, זה עניין אחר. אבל מלאכות שבת, אף אחד לא נוהג לעשות. אוקיי? עכשיו זה, תוספות לא המציא את זה, יש מסורת כזאת באשכנז, יש כמה ראשונים שמביאים את את התפיסה הזאת, שבתשעה באב לא עושים את מלאכות שבת, במקום שנהגו לא לעשות. על זה מדובר, על מלאכות שבת, לא מלאכות שמסיחות את הדעת מהצום, יש בתרומת הדשן, סימן קוף נון גימל, מלאכת הדיוט וכולי, לא משנה, יש שם דיוקים, לא הבאתי פה את המקור, לא חשוב, ואם יש שם המורדכי ושם הרעביה, כל העושה מלאכה בתשעה באב כאילו עשה ביום הכיפורים. מה הקשר? מלאכה ביום כיפור זה איסור מלאכה מצד השביתה. ברור שזה, שהוא מתכוון שגם בתשעה באב זה ככה. ולכן התרומת הדשן גורס שזה מדבר על אוכל. הדברר מדברת על אוכל, והם מביאים את זה לגבי עשיית מלאכה, לא לגבי האכילה. אבל הם כותבים את זה על עשיית מלאכה. לכן, נראה, אפשר לראות, זה מופיע בכמה מראשוני אשכנז, שבאמת הייתה תפיסה כזאת, ואני חושב שתוספות הזה הוא אחד הביטויים שלה, שהאיסור מלאכה שמדובר עליו בתשעה באב, זה איסור מלאכה כמו שביתה בשבת, ביום כיפור. זה אותו דבר כמו יום כיפור, לכן אין בין יום כיפור לתשעה באב, כלום. מקום שנהגו לעשות מלאכה, שואל התוספות למה לא הביאו את זה. אבל אם לא נהגו לעשות מלאכה, אז לא עושים, והכוונה לשבות לגמרי, כמו בשבת ויום כיפור. מה? בסדר, זה בכל מקרה נכון, זה לא קשור לתוספות. בכל מקרה יש הבדל בין יום כיפור לתשעה באב לגבי הענישה. זה ברור. טוב, בכל מקרה, מה זה בעצם אומר? תראו גם ברמב״ם, אולי לפני כן, פרק מלכות תעניות, עוברות ומניקות מטענות ומשלימות בתשעה באב, ועשו ברחיצה בין חמין בין מצונן וכולי, ושיחה של תענוג, ומקום שנהגו לא לעשות במלאכה, אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים בו, ואמרו חמין שכל עושה במלאכה אינו רואה סימן ברכה לעולם. אוקיי? אז פה, יש פה קצת מקום להתלבט. ההשוואה בין תשעה באב ליום כיפור, בהלכה שהוא משווה תשעה באב ליום כיפור, הוא מביא את איסור המלאכה. גם כן קצת נראה, לא יודע אם אפשר לדייק מזה, אבל גם כן קצת נראה מהעניין הזה. גם בפירוש המשנה בתענית, הוא אומר, כל המצוות שנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, ודין תעניתו כתענית יום כיפור, כלומר, שעשו ברחיצה בסירת השמיש המטען ליד הסנדל, מוסיפים בכל הקודש, ועשיית מלאכה בו מגונה מאוד. השוואה בין תשעה באב ליום כיפור, בין היתר, זה שעשיית המלאכה בו מגונה מאוד. עוד פעם, קצת נראה שהוא מדבר על מלאכה, במובן של מלאכות שבת, אוקיי? אחרת מה הקשר בכלל? טוב, אז אפשר לראות את זה בעוד מקומות, יש ברש"י בשבת. טוב. אז בעצם הטענה היא, אני עושה את זה ממש בקצרה כי אני לא רוצה לבזבז את הזמן, הטענה היא שיש איזושהי השוואה בין תשעה באב לבין יום כיפור, וההשוואה היא לעניין השביתה באותו מובן שהיינו ביום כיפור. השביתה בין ממלאכה, בתשעה באב הרי יש גם את חמשת העינויים, בניגוד לשאר הצומות, נכון? את חמשת העינויים. מה זה אומר? שתשעה באב באמת יש לו מדרבנן, מדרי קבלה, יש לו קשר, יש לו הקבלה, ליום כיפור על כל היבטיו. ויותר מזה, בתשעה באב, המצב, השביתה עוד הרבה יותר מוחלטת מאשר ביום כיפור. אפילו ללמוד עשו. כלום. כן, השיעמום של תשעה באב זה הרי משהו שאפשר לתלוש שערות מרוב שיעמום. זה מטורף הדבר הזה. כן. זה מטורף הדבר הזה. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אין כלום. אתה לא יכול לעשות כלום. לא מלאכות, לא הנאות, לא לימוד. לא, שום דבר, אתה יכול ללמוד את האגדות המשעממות האלה שם בגיטין, אני לא יודע מה. אי אפשר לעשות שום דבר שבאמת יש לו איזשהו סוג של לחלוכית. וגם את האגדות בגיטין, אתה לא לומד מדין לימוד תורה, אתה לומד מזה, זה חלק מהאבל.
לא בזה, אתה
מעביר שיעורים בעיון במועד
קטן.
שיעורים, אחרי חצות זה משהו אחר. כל שבאמת איתי הוא נבלה
לימוד. אבל לימוד תורה, לימוד תורה.
לא, גם אחרי חצות יכול שגם לימוד תורה מותר. זה משנה, זה... זה אחרי חצות זה משהו אחר, אבל הטענה היא שיש פה איזשהו סוג של שביתה, גם בתשעה באב, שהיא שביתה מאוד מקיפה, באותו מובן שהרמב״ם מגדיר שביתת עשור ביום כיפור, ואולי אפילו יותר רחב, עוד פעם, לכל דבר פיקודי השמש שרים מסמכי לב, לכל דבר אפשר להביא נימוקים, בפשטות בתשעה באב הרעיון הוא לגמרי אחר מיום כיפור, יום כיפור זה תשובה, זה לא קשור לאבל, תשעה באב זה אבל, אוקיי? אבל העובדה היא שלפחות בשורה התחתונה, לפחות מעשית, זה נראה מאוד דומה ואפילו יותר. כל דבר מטעמו שלו. וצריך להבין מה המשמעות של העניין, אז פעם, הצעתי הסבר לעניין הזה, הגמרא אומרת ש...
גם בטענות יש מימד של תשובה.
אה?
גם בטענות...
לא, ברור שיש מימד של תשובה, אבל הבסיס הוא בסיס של עבד.
יש גם משהו של
מועד. מה? נכון, בתשעה באב. בתשעה באב, באמת, יש עניין של מועד. למרות שבגמרא נראה, הגמרא לומדת ש... שראש חודש קרוי מועד, מהפסוק של קרא עליי מועד ושבור בחוריי. הגמרא אומרת מזה שראש חודש נקרא מועד, לא שתשעה באב נקרא מועד. כמו שפשט הפסוק זה על תשעה באב. למה? בגלל שבמה שעשו שם, עיברו את החודש כדי שחטא המרגלים ייפול בדיוק על תשעה באב. בסדר? אז בעצם אבל מה שעשו זה עיברו את החודש. לכן לומדים מכאן שראש חודש קרא עליי מועד, הכוונה עיבר את החודש כדי ליפול על תשעה באב. הגמרא בתענית, גמרא מקבילה, מדברת על תשעה באב. היא אומרת ככה, ותשעה באב, תורה שבכתב עוד מעט יגיע, תשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, מנהלן, דכתיב, והיא בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן, ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה הקים משה את המשכן שלך מרגלים, וכולי, נעלה הענן, שלושת ימים, אותו היום שרו מאחרי השם, והספסוף וכולי, דבו ל-20 ותרתי בסיוון, עושים פה את כל החשבון, ותניה ב-29 בסיוון שלך משה מרגלים, ואשוב עם איתור הארץ מקץ 40 יום. ואז חסר יום. הנה 40 יום, נחי חד אבו. חסר יום, איך זה נופל על תשעה באב. אמר הבא, את תמוז דהי שאתה מילוי עם עליוה. עשו את תמוז מלא. למה? כדי שחטא המעגלים ייפול על תשעה באב. דכתיב, קרא עליי מועד, לשבור בחוריי. וכתיב, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. יש פה משהו מאוד מוזר.
לא יבואו את זה למחרת.
מה? כן, לא משנה, יבואו את זה מראש, לא חשוב. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, הרי אתם בכיתם בכייה של חינם, מה מיוחד בתשעה באב? מה שמיוחד בתשעה באב זה שחטא המרגלים. אתם בכיתם בכייה של חינם, ולכן לדורות, ואנחנו יודעים את כל המסורות, שכל הצרות לאורך הדורות היו בתשעה באב. חלק היו, חלק לא היו, ואנחנו שמים אותם שם, לא משנה, אבל זה כדי שהעסק יסתדר. אבל עדיין הרעיון הוא, שבגלל הבכייה של חינם שהייתה אז בתשעה באב, לאורך כל הדורות זה חוזר ותופך לנו בפרצוף. פה אנחנו רואים לא כך. וזה כך מסתיים את הגמרא. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. ובגמרא פה כתוב לא כך. כי הגמרא פה הרי אומרת, שהקדוש ברוך הוא סובב את זה שהבכייה תצא בתשעה באב. זאת אומרת, הייחוד של תשעה באב היה עוד קודם. והקדוש ברוך הוא סובב את הבכייה של חינם שהיא תיפול על תשעה באב. אבל אני חשבתי שתשעה באב נקבע ככה בגלל שהם בכו. קצת מזכיר את מה שהביס הלוי מאיר, הרמב"ן כבר מופיע על בעבור זה עשה השם בצאתי ממצרים. לגבי, כן, שפסח מצא ומרור. אלא בשעה שפצא ומרור מונחים לפניך, כן, אז בעבור זה, פסח מצא ומרור, עשה השם לי בצאתי ממצרים. בכל זה הפוך. אנחנו עושים את זה בעבור מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בצאתנו ממצרים. הפסוק כתוב לא ככה. כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה את יציאת מצרים כדי שנעשה פסח מצא ומרור. יש כל מיני היפוכים מעניינים בתורה שצריך לשים אליהם לב. בכל מקרה, כאן נראה שיש בתשעה באב איזשהו משהו, לא יודע בדיוק, איזושהי נקודה מהותית בזמן, ששם זה היה צריך ליפול עוד לפני שהם בחרו בחייה של חינם. הבחייה של חינם הסתובבה לשם, וממילא עכשיו כבר אפשר להגיד לנו, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אשא לכם בחייה לדורות, אבל בעצם היום הזה זה סוג של משחק מחור. זה בעצם יום שהיה מועד מראש להיות כזה. למה? אני חושב למה אני לא יודע, ומה זה אומר? זה אומר שאם יש משהו לאורך השנה, תאריך אחד לאורך השנה שנקרא מועד, זה תשעה באב. מועד זה משורש של להתוועד, להיפגש. קובע בית ועד, זה המקום שבו נפגשים. בית מועד לכל חי, גם שם נפגשים. מאוד סימפטי, אבל גם. זאת אומרת, המועד פירושו פגישה, נכון? מועדים פירושם מפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מועד, אוקיי? אם יש מקום שבו הדבר מוגדר כפגישה עם הקדוש ברוך הוא, זה תשעה באב. כל שאר המועדים פשוט קרה משהו באותו תאריך, ממילא זה איזשהו סוג של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, וזה נהיה מועד של פגישה, זה נהיה מועד. בתשעה באב הוא במהותו מועד, ובגלל זה היו פגישות. לא בגלל שהיו פגישות הוא נהיה מועד. הוא היה מועד ולכן זה תאריך שעניינו להיוועד עם הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, עושה לנו את תשעה באב לשמחה. למה? כי במהותו זה מפגש. אנחנו עשינו את המפגש הזה בעייתי, אז המפגש הזה יצא בעייתי. לעתיד לבוא, זה יישאר מפגש, כי המפגשיות של היום הזה היא מהותית. זה לא קשור לשאלה אם בכינו או לא בכינו. זה רק קובע את אופיו של המפגש. לעתיד לבוא, המפגש כנראה אמור להיות משמח. אוקיי? אבל עצם העובדה שמדובר פה במפגש, זה מהותי, זה לא תלוי בהיסטוריה. זה שמעתי פעם, ליישב את הרמב"ן הרי אומר שספירת העומר זה לא מצוות עשה זמן גרמן, הרמב"ן בקידושין, דף ל"ד. הוא מביא דוגמאות למצוות עשה שלא הזמן גרמן, ואחד מהם זה ספירת העומר. זה נורא מוזר. ספירת העומר לכאורה זאת מצווה מובהקת שהזמן גרמה. אז ראיתי פעם הסבר, בשריד האש יש ניסוח דומה, אני לא זוכר איפה שמעתי זה פעם ראשונה, בשריד האש זה לא בדיוק זה. אבל הטענה היא שבעצם אנחנו סופרים בין יציאת מצרים למתן תורה. זה ספירת העומר. אם יציאת מצרים הייתה יוצאת בחשוון, היו סופרים בחשוון. אין שום דבר מהותי, אין שום דבר מהותי בניסן, אייר וסיוון, שבגללו סופרים שם את ספירת העומר. זה היה יכול להיות בחשוון, בכסלו, בטבת, מתי שהיינו יוצאים ממצרים. לכן בעצם זה לא נקרא מצוות עשה של זמן גרמה, כיוון שהזמן הוא לא מהותי, הזמן הוא מקרי. כן, זה כמו...
אה? קידוש לבנה גם. למה זה לא מצוות עשה של זמן גרמה? לא הזמן גורם לזה, אלא מילוי ה... אם זה היה קורה בין...
זה כבר... לא, זה שאלה... אני חושב שהאירועים הקוסמולוגיים זה מה שנקרא זמן. מה שתלוי באירועים הקוסמולוגיים זה זמן. גם זה תלוי בזריחה ובשקיעה, המצוות הזמניות לאורך היום. מבחינת חז"ל, הקוסמולוגיה זה הזמן. אין מושג ציר זמן מופשט. אין דבר כזה. הקוסמולוגיה זה הזמן. שמזורחת, שוקעת, הירח, מתמלא, נחסר.
זה לא זמן במובן של תדבר בתשרי, או
תדבר
בניסן.
לא, מתי שהירח מתמלא, אז יש לא מתמלא, אוקיי? יש שמולד, יש עוד מתחיל חודש. זה הזמן. זמן זה תלות בגרמי השמיים. זה מה שנקרא זמן. אבל פה אין תלות בגרמי השמיים, זאת אומרת, זה יכול להיות גם בחשבן. זה כמו, למה ברכת המזון זה לא מצוות עשה של זמן גרמה? נגיד שאני אוכל כל בוקר בשמונה. בסדר? למה ברכת המזון זה לא מצוות עשה של זמן גרמה? כי נכון שזה קורה תמיד באותו זמן, אבל לא הזמן גורם לזה. במקרה אכלתי, במקרה שלא במקרה. אכלתי בשמונה, לכן אני צריך לברך בשמונה. אבל זה לא שהזמן גרם לחובה הזאת, אלא גרם לזה אירוע, והאירוע, כל אירוע, קורה בזמן. אוקיי? שאלה אם הזמן הוא מהותי פה, או הזמן הוא מקרי פה. שאלה מעניינת היא למה פסח זה זמן גרמו. אם פסח יכול היה להיות גם בחשבן, וספירת העומר היינו סופרים בחשבן, אז גם פסח אמור להיות מצוות עשה של הזמן גרמה. יש פה מקום להתלבט, אבל ספירת העומר תלויה בפסח. פסח תלוי בזמן. אבל ספירת העומר לא תלויה בזמן. יש פה, על זה יש מקום להתפלפל. בכל מקרה זה נוגע אלינו. מה שאני רוצה לומר פה לגבי תשעה באב, זה באמת העניין הזה מופיע בתארתו. שבאמת נראה שתשעה באב האירועים ההיסטוריים הם תולדה של אופיו של היום הזה. ולא שאופיו של היום הזה הוא תוצאה של האירועים שקרו בו. זאת אומרת שאם יש משהו שנקרא באופן מהותי מועד, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, מועד, סתם, המילה מועד. כשאומרים מועד, למה מתכוונים? תשעה באב. למה? כי תשעה באב זה במהותו מוגדר כמפגש. שאר המועדים קרא בהם מפגש, אז בסוף זה היה מפגש. זה היה יכול להיות גם אחר, אבל תאריך שהוא במהותו מפגש, שהוא במהותו מועד, זה תשעה באב. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבעצם אופיו של היום, לא זה לא אומר, אני מציע, אופיו של היום מכתיב את היקף השביטה. כשאתה נפגש יום שמיועד להיות מפגש עם הקדוש ברוך הוא, כן, כמו שפת אמת נדמה לי אמר, כן, הוא עשנו ולא אנחנו. כן, אז הוא אומר שאם לא אנחנו, אז לא אנחנו. כן, זה יש שם קריאו כתיב, א' וו'. לא משנה, וורטים חסידיים. אבל לענייננו, מה שמתכוון לומר, זה שבשביל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, צריך איזשהו סוג של השבטה. זה כן נכון, זה לא קשור לחסידים. יש דברים שאפילו שהחסידים אומרים אותם, בכל זאת הם נכונים. זה יכול לקרות במקרה. אז הטענה היא שבשביל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, צריך השבטה. וכעוצמת המפגש או כעומק המפגש, כך רוחב ההשבטה. עכשיו, כשיש מפגש מהותי, ההשבטה צריכה להיות מוחלטת. כשיש מפגש קצת פחות מהותי, תהיה פחות השבטה. עוד פחות מהותי, עוד פחות השבטה וכן הלאה. שבת למשל קביעה וקיימה. נכון, יום טוב זה ישראל שקבעו לזמנים. אבל שבת קביעה וקיימה. שבת היא מפגש יותר מהותי מאשר יום טוב. אז היא דורשת שביתה יותר רחבה. בסדר? יום כיפור נכנסים לפני ולפנים. זה המפגש עם הקדוש ברוך הוא. נכון? זה מה שדיברנו בשיעור הקודם. לכן, כיוון שמהותו של היום זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה דורש שביתה יותר רחבה מאשר שבת. זה שביתת עשור. צריך גם ממלאכה וגם מעילוי, צריך שביתה מלאה יותר. תשעה באב, זה המפגש הכי מהותי שיש, ממש בתאי מוחלטת. רק למרות שערות משיומו. לא נשאר שום דבר מה לעשות. אוקיי? אז הטענה שאני רוצה לטעון, זה שהמושג שביתת עשור, אני חוזר ליום כיפור, תשעה באב רק השתמשתי פה כדי להראות את העיקרון, אני חוזר ליום כיפור, למה באמת גם המלאכה וגם ההנאות כלולות בהשבתה, שביתת העשור, בגלל שבאמת יש פה מכלול אחד שעניינו זה השבתה של כל מה שאנחנו עושים בדרך הרגילה. מה שאנחנו עושים זה מלאכות, הנאות, אכילה, זה הפעילויות הרגילות שבאנם עושה בעולם. אנחנו אמורים להשבית את כל מה שאנחנו עושים, כי אנחנו בעצם נפגשים מהקדוש ברוך הוא. כשנפגשים מהקדוש ברוך הוא, העולם אמור להיות מושבת. כן, אוף לא צייץ. וכולי, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני. לא משנה כרגע אם זאת אגדה או לא, אבל מה האגדה באה לומר? היא באה לומר שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא דורש איזושהי הדממה. אוקיי? ובמובן, כן, שמעתי, יש קול יוצא מן הדממה, רש"י אומר שם במלאכים, על לא ברעש השם, כן, אלא קול דממה דקה, אז רש"י אומר, שמעתי, יש קול יוצא מן הדממה. מה זאת אומרת? הקול של הקדוש ברוך הוא, לא ברעש השם, לא באש השם, אלא קול דממה דקה, לא ברוח. כן? למה? מפגש עם הקדוש ברוך הוא דורש איזושהי הדממה של כל מה שמסביב, כי העולם במהותו מסתיר את הקדוש ברוך הוא. הוא בעצם נמצא מאחוריו, כל מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא נמצא מאחוריו. אבל כשהעולם מתנהל, אתה לא מרגיש בזה, לכן גם אנשים מגיעים לכפירה בקיומו של הקדוש ברוך הוא, כי אתה רואה, העולם נוהג כמנהגו. למה להניח שיש עוד משהו בתמונה? כי הוא מאחורי זה, אוקיי? בשביל לפגוש אותו, בשביל לראות או להיווכח בקיומו ולפגוש אותו באופן יותר אינטימי או יותר ישיר, אתה צריך להדמים את כל המציאות. וככל שכעומק המפגש, כך רוחב ההדממה. זה בעצם הטענה. ולכן שביתת עשור או שבת שבתון, כמו שביתה הרחבה יותר במלאכה ובעינויים, עניינה בעצם זה לאפשר מפגש עם הקדוש ברוך הוא, ובזה אני מחבר את זה למה שאמרתי בשיעור הקודם. מה שאמרתי בשיעור הקודם, בעצם זה איזשהו סוג של מפגש שני הסעירים, אבל בכלל יום כיפור זה, זה פרוצדורת הכניסה אל הקודש, או המפגש עם הקדוש ברוך הוא. לא כמו נדב ואביהו, כמו שבפרשת החרמות זה מתחיל, דבר אל ה... כן, כי אם בזאת ייכנס אהרון אל הקודש, לא כמו נדב ואביהו בקורבתם לפני השבע ימותו, כי בזאת ייכנס אהרון אל הקודש. איך כן נכנסים אל הקודש? לא כמו נדב ואביהו. וכל הפרוצדורה שמופיעה שם זה בכלל לא עבודת יום הכיפורים. זה עבודת כניסה אל הקודש. ובסוף מופיע שביום הכיפורים צריך לעשות את זה. אבל זה לא מוצג כעבודת יום הכיפורים בכלל. זה פשוט הדרך הנכונה להיכנס אל הקודש. כחלק מזה צריך תשובה וכפרה ועינוי והכל, כי זה ההדממה הזאת שדרושה כדי להיכנס לפני ולפנים. ודיברתי על הסעיר לעזאזל, שבסופו של דבר בעצם גם כן מדמים את כל הדמיונות, כן, מה שדיברנו שם על אליס, כן, אליסה בארץ הפלאות, כן, שמדמימים את כל הדמיונות, ובעצם ככה מאפשרים לנו להיכנס, לפגוש את הקדוש ברוך הוא, להיכנס על הקודש, להבין שדברים האחרים הם בעצם איזשהו סוג של, של דמיון. טוב, אז אני... כן.
כל זאת, אם אני מסתכל על הרגלים, למשל, אמרת, שלושת הרגלים, אמרת,
ולא יראה את המאי וכך. זאת אומרת,
באופן מנהלי,
המפגש הוא יותר חזק ברגלים,
מאשר...
כי עולים לירושלים.
מה זה?
כי עולים לירושלים.
כן, אבל נאמר שם, ולא יראה את הלאות, ולא...
לראות את
פני
השם.
כן, זאת אומרת, יש... כן.
אני אומר, אבל שם המפגש הוא תוצאה. עכשיו המפגש הוא תוצאה, כמו שאמרתי כבר, זה יכול לקרות בחשוון. התאריך שבמהותו הוא מפגש זה תשעה באב, או יום כיפור. ביום כיפור אתה לא עושה את זה בגלל אירוע שקרה. זה מראש אומרים לך, ביום כיפור אתה צריך להיכנס אל הקודש. זה מפגש שקבענו, זה לא מפגש מקרי, מזדמן, שקרה כי הקדוש ברוך הוא היה צריך להציל אותנו ממצרים, או לא יודע מה, או בחר תאריך כזה או אחר לאירוע מסוים. אלא זה תאריך שבמהותו מפגש. וזה רק יום כיפור ותשעה באב, ושבת בגלל שהיא קביעה וקיימה. פשוט מפגש זה זיכרון, זה לא מפגש. ראש השנה זה זיכרון, זה לא מפגש.
לא נכנס
פנימה, כן, אין שם את המימד הזה. טוב, מה? מועד. אין סיבה, זה בדיוק הנקודה, הפוך. אתה אומר מה הסיבה, אתה בעצם מניח שבמהותו היום הזה הוא לא מפגש, אלא מה, קרה משהו באותו יום, גרם לנו לפגוש את הקדוש ברוך הוא, ואז לדורות אנחנו נשארים עם היום הזה כיום של מפגש. בתשעה באב זה עובד הפוך. היום הזה מראש מיועד להיות כיום של מפגש. בסדר? אחרי זה, כתוצאה מזה, כל מיני דברים בהיסטוריה התלבשו על ה, כן, בלשון, לא יודע, בעלי המוסר, אז נקרא לזה הסגולה של היום הזה. יש לו איזושהי סגולה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, ולכן דברים מתגלגלים ליום הזה. וזה יכול להיות לחסד או לדין, זה יכול להיות לטובה או לרעה. נכון? מה שאנחנו בחרנו. אנחנו בחרנו לבכות בחייה של חינם, קבענו את הבחייה, את הפגישה הזאת כבחייה לדורות. אבל לעתיד לבוא זה ישתנה, אבל לא ישתנה העובדה שנפגשים. ישתנה העובדה שזה מפגש של בחייה. זה מה שישתנה, ולכן זה יהפוך ליום שמחה. טוב, אני פה כל הדברים האלה קצת על גבול האגדה, אולי אפילו מהצד הלא נכון של הגבול, אבל אני מבקש מחילה ממעלתכם. אפילו בחסידות חטאתי הפעם, אני באמת מדרדר והולך. אה?
מה הם היו מבחסידות?
שמעתי, לא אנחנו, השבתה, הדממה וכל ה... עבורתים מחשבתיים כאלה, אני לא... טוב, בכל מקרה, נדמה לי אבל שזה, אני חושב שיש בזה משהו, לא יודע. תחליטו אתם. רגע, אני... רוצה מהחיים שלי הבחור הזה. תזכיר מכם את כל התעלולים שלי. תביא את הכל. טוב, אז ראינו שברמב״ם שיש עשה ולאו, עשה ולאו על העינוי ועל המלאכה. על העינוי ועל המלאכה. אני רוצה, מישהו פה העיר קודם, נתן, לא זוכר כבר, השאלה למה עינוי זה בעצם מצוות עשה ולא לאו. אז אני רוצה קצת להתעכב על הנקודה הזאת. יש, אני אעשה מבוא קצר לענייני עשים ולאווים, אוקיי? זה חשוב כי ביום כיפור יש כמה היבטים שהם עדינים קצת בעניין הזה, ואני חושב שרבים טועים בנושא הזה. יש, המצוות מחולקות לעשים וללאווים, לפחות מאז הרמב״ם, מחלקים את התרי"ג מצוות לרמ"ח ולשס"ה, עשים ולאווים, מוני המצוות הקדומים יותר, מוני המצוות הקדומים יותר, הכניסו גם קטגוריה של פרשיות ודברים אחרים. לגבי ההבדל בין עשה לבין לאו, אני אדבר עוד רגע, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על העשים. יש ארבעה סוגים של עשה. יש עשה חיובי, זה העשה הרגיל, שהוא עשה שאם אתה מקיים אותו, קיימת מצוות עשה, אם אתה לא מקיים אותו, יש לך עבירה של ביטול עשה. לא עבירת לאו, זה עבירה של ביטול עשה. יש עשה קיומי. מה זה עשה קיומי? יש מסעות, זה חיובי. גם לא. חיובי לגמרי. עשה קיומי זה עשה שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל. עשה חיובי זה עשה שאפשר לקיים ואפשר לבטל. עשה שאפשר לקיים ואפשר לבטל. אם עשית אותו כי יש לך קיום מצווה, אם לא עשית אותו, ביטלת עשה. עשה קיומי זה עשה שאפשר לקיים, אם עשית אותו יש לך מצווה, אבל לבטל לא תצליח אפילו אם תרצה. אי אפשר לבטל אותו. אם עשית יש לך מצווה, אם לא עשית לא קרה כלום. עכשיו השאלה היא מה זה העשה, מה זה סוג העשים האלה? זה מאוד טריקי. לגבי יישוב ארץ ישראל, איגרוס מוישה למשל כותב שזה עשה קיומי. מי שעולה לארץ יש לו מצוות עשה, מי שלא, לא קרה כלום. רב אברהם שפירא התווכח איתו אנושות בדיוק בנקודה הזאת. ואת הוא טוען שאין בתורה עשה קיומי. אין דבר כזה. אין בתורה עשה קיומי. כל עשה שאתה צריך לעשות, אם לא עשית, יש לך עבירה. זה רק לביטול עשה, לא לא. מה זה כן עשים קיומיים, מה שמדברים בדרך כלל? זה עשים כאלה שיש להם רף קיומי מינימלי. למשל, תלמוד תורה, קריאה שמע בוקר וערב זה חובה. רבי שמעון בר יוחאי, כן, פרק בבוקר, פרק בערב, או קריאה שמע בוקר וערב, זה חובה. כל מה שמעבר לזה, זה עשה קיומי. אם למדת, יש לך מצוות עשה, לא למדת, אין לך ביטול עשה. שאלו מה זה ביטול תורה, לא חשוב, זה שיעור בפני עצמו. דוגמה אחרת, צדקה. לא יפחת משליש השקל בשנה. השליש השקל זה חובה, זה חיובי. אם לא נתת שליש השקל, ביטלת את העשה של, 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 של צדקה, ואולי גם עברת על הלב, שלא תאמץ ולא תקפוץ את לבבך. אבל, לא תקפוץ את ידך ולא תאמץ את לבבך. אבל מי שלא נתן מעבר לשליש, מי שנותן מעבר לשליש השקל, יש לו מצוות עשה של צדקה. מי שלא נותן, לא קרה כלום. בסדר? אז זה נקרא עשה קיומי, אבל הוא לא כולו קיומי. יש לו מינימום שהוא חיובי, מעבר לזה אתה יכול גם לתת יותר, וזה כבר קיומי. אולי בתרומה אפשר לדבר קצת על, על גדר כזה, אוקיי? אז זה הטענה של רב אברהם שפירא, והאיגרוס מוישה טוען שלמשל יישוב ארץ ישראל הוא כולו קיומי. הוויכוח הוא בשאלה האם יש מצווה שהיא כולה קיומית. מה שקוראים בדרך כלל מצווה קיומית, זה מצווה שיש לה רף מינימלי, ומעבר לו זה קיומי. למה אמרתי שציצית למשל זה לא מצווה קיומית? בגלל שציצית אפשר לבטל. מצווה קיומית אי אפשר לבטל. אם אתה לובש בגד של ארבע כנפות ולא שמת ציצית, ביטל תעשה. מה זה שונה ממצווה אחרת? שזה עשה קיומי מותנה. חיובי, סליחה. חיובי מותנה. זאת אומרת, זה בהינתן נסיבות מסוימות. אתה חייב לעשות את זה. אם הנסיבות לא קיימות, אתה לא חייב. אבל זה נכון גם בברכת המזון. אף אחד לא יגיד שברכת המזון זה עשה קיומי, נכון? ברכת המזון, אם אכלת וסבעת, כדי סביעה, אתה צריך לברך. לא סבעת, לא צריך לברך. אז מה, זה עשה קיומי? מה פתאום? זה חיובי. רק זה חיובי, מותנה. מי שסבע, צריך, חייב לברך. אם שסבע ולא ברך, זה ביטול עשה. עשה קיומי זה עשה שאי אפשר לבטל, לא שלא תמיד מבטלים. אי אפשר לבטל אפילו אם תרצה. כל העשים האלה זה עשים חיוביים מותנים. בסדר? זה עשים שאפשר לבטל אותם, לכן זה עשים חיוביים. אבל הם מותנים בהתקיימות נסיבות מסוימות. רק בנסיבות האלה אתה חייב, ובנסיבות האלה, אם לא עשית, ביטלת. בסדר? זה עשה קיומי. הלאה, הסוג השלישי מהו? קומבינטוריקה פשוטה, נכון? יש קיום ויש ביטול. אז עשה שאפשר לקיים ואפשר לבטל, זה עשה חיובי. עשה שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל, זה עשה קיומי. מה עכשיו? עשה שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים. עשה ביטולי. מה זה? אמרת קודם. לאו הבא מכלל עשה, לא לאו הניתק לעשה. לאו הניתק לעשה זה לאו שעשה מתקן אותו. זה גזל. לאו הבא מכלל עשה. תשביתו שאור מבתיכם, זה ויכוח גדול, אני חושב שזה עשה חיובי. אבל, או קיומי, אבל זה לא לאו הבא מכלל עשה. אבל לענייננו, למשל, אכילת פירות שביעית. היה לכם פירות הארץ לאוכלה ולא לסחורה. כן? כשאתה אוכל פירות שביעית, לא קיימת מצוות עשה. אם עשית בזה משהו אחר שהוא לא אכילה, כמו סחורה, ביטלת את העשה הזה. וזה עשה שאי אפשר לקיים אותו, אבל אם לא קיימת, יש לך ביטול. בסדר? זה נקרא לאו הבא מכלל עשה. או איסור עשה, אם תרצו, לא משנה, אפשר לקרוא את זה כך או כך. יש ברמב"ן טענה, הטענות האלה שברמב"ן יש כן מצווה באכילה, אני בכלל לא בטוח שזה נכון. יש אנשים שחושבים שאם הוא אומר זאת מצווה, הוא מתכוון לזה. אבל בהחלט ייתכן שהוא אומר מצווה, כי לאו הבא מכלל עשה, הוא עשה. במיונים. לבדוק סימני טהרה ברמב״ם. מה זה לבדוק סימני טהרה? אם אכלת ולא בדקת את סימני הטהרה, ביטלת את העשה, חוץ מזה שאכלת איסור, אבל ביטלת את העשה של הבדיקה. אז זה לא אומר שאם בדקת עשית מצווה. אוקיי? יש לא מעט לאווים הבאים מכלל עשה. לנוכרי תשיך, למרות שהרמב״ם אומר שזה מצווה להשיך, אבל באופן הפשוט זה לאו הבא מכלל עשה. לנוכרי תשיך, הכוונה מי שמשיך לישראל ולא לנוכרי, חוץ מהאיסור של הריבית, הוא גם ביטל את העשה של הנוכרי תשיך. זה לא אומר שאם אתה מלווה בריבית לנוכרי, קיימת מצוות עשה. בסדר? וכן הלאה, אז זה הדרך. אז זה לאו הבא מכלל עשה. אז אמרנו, יש עשה חיובי, מותנה או לא מותנה, יש עשה, שזה עשה שאפשר לקיים ואפשר לבטל, יש עשה קיומי שאפשר לקיים ולא לבטל, יש לאו הבא מכלל עשה שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים, והסוג הרביעי שעולה על כולנה, זה עשה שאי אפשר לא לבטל ולא לקיים. מה זה העשה הזה? יש עשה צדיק ה' וצדיק ו' בספר המצוות לרמב״ם, ושם הוא מדבר על הפרת נדרים או טומאה, ושם הוא אומר, זה אני קורא זה בשפה שלי, עשה הגדרתי. אז אם הפרת נדרים באופן שהתורה אומרת, הנדר מופר. אין מצווה להפר נדרים, ואין איסור אם לא הפרת נדרים. יש הגדרה, איך מפרים נדרים, איך עושים כך שהנדר יהיה מופר. כן. ההגדרה הזאת נקראת מצוות עשה. כן. מה? לא, גט לא. תכף אני, אולי על גט אני אעיר משהו. ההפרה הזאת נקראת מצוות עשה ברמה, מצוות עשה צדיקי. וצדיק ו' זה על טומאה. נגיד ההגדרה שמי שנוגע באמת נטמא. אין לישראל, אין איסור להתאמה. כמובן אין גם מצווה להתאמה, אין שום דבר. אין גם מצווה להישמר מטומאה.
הלכה,
יש הלכה. יש הלכה שאם אתה נוגע, אתה טמא. זה הכל, זה הגדרה. כל ההשלכות ההלכתיות של ההגדרה הזאת הן מצוות בפני עצמן. ואת אם אתה נטמא ונכנס למקדש, או אוכל קודש, או אוכל תרומה, או משהו כזה, כשאתה טמא, כל אלה יש להם מצוות בפני עצמן. לכן המצווה שאומרת שאם אתה נוגע באמת אתה טמא, לא באה להגיד שאסור לך להיכנס אל הקודש וזה, לזה יש מצוות בפני עצמן. ההגדרה עצמה שלך כטמא, זה בעיני הרמב"ם מצוות עשה.
כן, הרמב"ן שואל אותך,
לא זוכר, יש לסגור את הרמב"ן שם על המצוות האלה? יכול להיות, אני לא זוכר כרגע.
הוא שואל עליו שלפי זה צריך למנות מומים של
כהנים. אוקיי.
וזה מושיח שצרת
הרצות, אף בישום בעצמך.
אבל הוא טוען שגם שהוא טוען שאתה מרוקן את המצווה מהתוכן המעשי שלה.
אוקיי, אבל ברמב״ם יש מצוות עשה שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל, זה הגדרה. אני חושב שהתפיסה הפשוטה זה, למה באמת זה נקרא מצווה? התרגום של המושג מצווה ללשוננו זה חוק. ספר המצוות זה ספר החוקים. עכשיו בספר החוקים יש חוקים שהם סעיפים מגדירים. קטן לעניין זה הוא כל מי שלא הגיע לגיל 13 או לא הביא שתי שערות. זה יופיע בספר החוקים, בתור סעיף בספר החוקים, זה חוק. אבל החוק הזה לא אומר כלום, הוא רק מגדיר מושג שחוקים אחרים יעסקו בו. אוקיי? שקטן פטור מאחריות פלילית. אבל ההגדרה של קטן גם היא סעיף בספר החוקים. מבחינת הרמב״ם אני חושב שכל המצוות הם בעצם חוקים. עכשיו בספר החוקים מופיעים גם סעיפים מגדירים. הרמב״ם כותב במפורש, המצווה הזאת לא מטילה עלינו כלום, לא איסור ולא חובה, לא כלום, ועדיין זאת מצוות עשה. למה הוא מיין אותה דווקא כעשה? זאת שאלה אחרת, אבל מבחינתו זאת מצוות עשה. אז יש ארבעה סוגים של מצוות עשה. אוקיי, זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, זה היחס בין עשה לבין לאו. הרמב״ם בשורש השישי, או בשורש התשיעי, כן, השורשים של הרמב״ם זה כללי מניעת המצוות שלו, זה מופיע לפני ספר המצוות. בשורש התשיעי, הרמב״ם אומר שאנחנו לא מונים מצוות שמופיעות כמה פעמים בתורה. למשל, מצווה לשמור שבת מופיעה 12 פעמים בתורה. אנחנו מונים מצווה אחת, לא 12. כי אנחנו מונים את הדבר המצווה, לא את הציווי. יש 12 ציוויים, אבל הדבר המצווה הוא אחד, התוכן הוא אחד. אוקיי? זה השורש התשיעי. השורש, כן, אולי עוד משפט. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם מדבר על לאו שבכללות. לאו שבכללות זה, למשל, לא תאכלו על אדם, זה לאו שלומדים ממנו חמישה או שישה דברים. לא לאכול ביום שגוזרים מיטה, עזרה לבן סורר ומורה, לא לאכול לפני התפילה, אגב, הרמב״ם מביא שמה, נראה שזה דאורייתא. לא משנה, לומדים מזה כמה וכמה דברים, אומר הרמב״ם מונים פעם אחת, מונים לאו אחד, לא יותר. למרות שלומדים מזה כמה דברים. רבי רוחם פרלה שואל על הרמב״ם שיש סתירה מהחלק הראשון של השורש לחלק השני של השורש. כי החלק הראשון של השורש הרמב״ם אומר שמה שקובע זה התוכן ולא הציוויים. בחלק השני של השורש הרמב״ם אומר מה שקובע זה הציווי, לא התוכן. ציווי אחד עם כמה תכנים זה מצווה אחת. זאת אומרת, הציוויים קובעים. בחלק הראשון הרמב״ם אומר 12 ציוויים עם תוכן אחד, מצווה אחת. אז התוכן קובע. תחליט, התוכן או הציווי? מה התשובה? שניהם. ברור. בשביל שהמצווה תימנה, צריך שיהיה לה ציווי עצמאי, וצריך שיהיה לה תוכן עצמאי. אם אחד משניהם חסר, זאת לא מצווה מנויה. אוקיי? לכן שני החלקים של השורש, בעצם לכן הם שניהם נכללים בשורש אחד. כי הם שניהם בעצם באים להגיד שבשביל שמצווה תימנה, צריך ציווי ותוכן. זה מה שכתוב שם. אוקיי? זה שורש התשיעי. בשורש השישי, הרמב״ם מביא הסתייגות. אם יש לי מצוות עשה ומצוות לא תעשה על אותו עניין, זה כן נמנע. העשה עם העשים ועליו עם עליוים. כך כותב הרמב״ם, הכותרת של השורש השישי. למשל, מצוות שמירת שבת, יש לא תעשה כל מלאכה ויש לשבות. אוקיי? עכשיו השביתה, אני מדבר כרגע לא על השבות, אלא על איסורי מלאכה הם גם בעשה וגם בלאו. אוקיי? הרמב״ם אומר, כיוון שזה לא כפילות בין שני עשים או שני עליוים, זה כפילות בין עשה לבין לאו, שם אנחנו כן מונים את שניהם, ומוסיף, אנחנו מונים את העשה בין העשים, ואת הלאו בין הלאווים. כן? ביטל עשה, מי שעשה מלאכה בשבת, גם ביטל עשה וגם עבר עליו. כן? לכן אני מביא את ההקדמה הזאת. אז הרמב״ם אומר שכאשר הכפילות היא מצוות מסוגים שונים, אז זה לא חל עליה כלל הכפילות של השורש התשיעי. כאן אנחנו כן מונים שתי מצוות. השאלה היא א', למה? אבל השאלה יותר יסודית, זה בעצם מה ההגדרה של לאו ושל עשה. האם לאו ועשה שניהם יכול להיות להם אותו תוכן, אז באיזה מובן זה לאו וזה עשה? אומרים לי לשבות בשבת, ואומרים לי לא לעשות מלאכה בשבת. אתם מבינים שאומרים לי את אותו דבר בשני לשונות. אז מה אכפת לי זה שני לשונות שונים, למה זה עשה וזה לאו? מה ההבדל בין עשה לבין לאו? או, אז יש מאמר של אהרון שמש, זל, פה מי היה בתלמוד פה, נפטר צעיר יחסית, ויש לו מאמר בתרביץ, והוא טוען, הארכיאולוגיה האקדמית של התלמוד, לא משנה כרגע, הוא אומר שבדורות הקדומים, בשכבות הקדומות של התלמוד, ההבחנה בין עשה לבין לאו הייתה הבחנה מעשית. אם זה מטיל עליך חובת עשייה, זה מצוות עשה. אם זה אוסר עליך משהו או חובת מחדל, אז אליו. זאת אומרת, התוכן או המעשה קובע את אופייה של המצווה. האם זה לאו או עשה? מה? נכון. כן. בדורות, בשכבות המאוחרות יותר של התלמוד, זה הפך להיות לשוני. אם התורה מנסחת את זה בציווי פוזיטיבי, והיא ניתם את נפשותיכם, זה עשה. למרות שזה מה שמטיל עליי זה לא לאכול. זה לאו. או שביתה בשבת, מה שמטיל עליי זה לא לעשות מלאכה. אבל כיוון שהלשון היא לשון חיובית, זה לא לא תעשה כל מלאכה, אלא זה לשבות בשבת, בשביעי תשבות, אז זה מצוות עשה, ולא עליו. זאת הקריטריון הוא קריטריון לשוני. הוא אומר שהשכבות, בסוגיות מאוחרות יותר בגמרא, יש אינדיקציות. יש אינדיקציות שונות, מה זה סוגיות מוקדמות, מה זה סוגיות מאוחרות, לא חשוב כרגע, זה תורתם של החבר'ה מהצד השני של הכביש. אני לא מתעסק עם זה, אבל אני אומר, באופן עקרוני, לא, זה, לא בגלל שזה לא נכון, לא מעניין אותי, אבל כל אחד בתחומי העניין שלו. אבל הטענה היא שזה הפך להיות מהגדרה מעשית להגדרה לשונית. עכשיו, לענייננו עזבו את כל הארכיאולוגיה. בגמרא, אצלנו ובפוסקים, ברור לגמרי שזאת לא ההגדרה המעשית. אם ההגדרה המעשית הייתה קובעת, לא היה שורש שישי ברמב"ם. כיוון שברגע שיש כפילות בין לאו לבין עשה, לפי ההגדרות המעשיות, זה פשוט שני לאווים או שני עשים, תלוי בתוכן. למשל, יש לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך. גם כן, לאו ועשה על אותו דבר, תשים מעקה, כדי שלא יהיה דם, או לא משנה. אבל זה ניסוח חיובי ושלילי של אותו דבר. אז היה צריך להיות שתי מצוות. איזה?
מה יותר טובה?
עשה או לאו? שני עשים או שני לאווים? בפשטות נראה שזה עשים, לא? אתה צריך לעשות מעקה כדי שלא יהיה סכנה בבית. אז זה לכאורה שני עשים. לא, אל תגיד אם באמת איך הכוונה תבנה מעקה.
אז
תשים
זה סיבה.
לא משנה, רק הדוגמה, לא חשוב כרגע. לעומת זאת בשבת, הייתי אומר, זה שני לאווים. נכון? אז אין, לא יכול להיות מצב שיהיה עשה ולאו כפולים, שהשורש השישי יהיה בכלל נחוץ. כי תמיד השורש, תמיד כשיש לאו ועשה עם אותו תוכן, הם בעצם יהיו שני לאווים או שני עשים. אם הרמב״ם כותב שורש שישי, ברור שהוא מניח שיכול להיות שזה לאו. אגב, רבי יוחנן פרה באמת חולק בעניין הזה, הוא טוען שרס"ג חולק בעניין הזה, לא מבין איך, וככה הוא טוען, שבאמת לא, התוכן הוא שזה שני לאווים ושני עשים. כן, אבל יש מצוות אחרות שבהן זה לא נכון. לא משנה, גם בגמרא רואים שזה לא ככה. אז לכן, מאוד, אני לא מבין את רבי יוחנן פרה הזה, ברמב״ם זה ברור, זה פשט הגמרא, זה כל הראשונים, זה לא... מה? כן, כזה גם בגמרא. מה זה לא תעמוד אדם רעך? זה לאו, נכון? כל מיני מצוות בונים לאו. מה זה מטיל עליי? לעשות, להציל מישהו שנמצא בצרה. אני רואה מישהו טובה, אני צריך לנסות להציל אותו, נכון? זה מטיל עליי חובת עשייה. אז למה זה לאו? נכון? בסדר, אז זה לאו.
עכשיו...
מה? לא משנה, אבל מה שזה מטיל עליי זה חובה לעשות בכל אירוע, לפי מה שצריך. זה עדיין חובה לעשות ולא לחדול. אתה יודע? לעבר זה מצווה... לא, לא את כל המצבים. ניסוח של לאו אומר לי אל תעשה משהו, תחדול. ניסוח של עשה אומר אל תחדול, תעשה. מצוות עשה בהגדרה הפשוטה, המעשית, מצוות עשה מקיימים בקום עשה, ועוברים בשב ואל תעשה. מצוות לא תעשה, מקיימים בשב ואל תעשה, ועוברים בקום עשה. נכון? זה בעצם ההבדל. אבל זה הכל אם ההגדרה היא הגדרה מעשית. אבל אם ההגדרה היא הגדרה לשונית, זה לא נכון. הנה, לא תעמוד אדם רעך, מקיימים בקום עשה, למרות שזה לאו. שביתה בשבת, מקיימים במחדל, למרות שזה עשה. יש פה משהו, לא תמיד זה כפול, לפעמים זה כפול, ולא תמיד אדם רעך זה אחד. במקומות הכפולים זה ודאי ככה, אחד הצדדים הוא תמיד כזה, במקומות הכפולים. אז מה כן ההגדרה? לפני השאלה, תבינו, אני אגיד יותר מזה. הרמב״ם הרי אומר שקודם כל בשורש השישי, אומר קודם כל מונים שתיים, שתי מצוות. אבל ב' הוא מוסיף את העשה עם העשים ואת הלאו עם הלאו. למה הוא צריך להוסיף את זה? כי גם זה חידוש. הוא אומר, חוץ מזה שאני מונה פה שתי מצוות, דעו לכם, שהעשה הוא באמת מצוות עשה, והלאו הוא באמת לאו, זה לא כל כך פשוט, זה גם חידוש. כיוון שהיה מקום להגיד, בסדר, מונים את זה כשתיים, כי התורה שינתה את הלשון. אבל שניהם זה לאווים, כי זה הרי בסך הכל אומר לי לא לעשות מלאכה. והרמב"ם לא, אנחנו מונים את שניהם בגלל סיבה שבאמת זה עשה וזה לאו. לא סתם אנחנו מונים את שניהם. זאת אומרת, הוא בא לה, בדיוק זה מה שהשורש בא להגיד, שרבי יוחנן פרלה לא צודק. זאת אומרת שהעשה הוא באמת עשה, למרות שהוא מטיל עליי חובה לחדול, ועליו הוא לאו. עכשיו, מה שבעייתי פה, אבל זה כתבתי פעם באיזה מאמר, שאהרון שמש צודק כאקדמאי. כשהאקדמאי רוצה להתמקד בתחום העובדות, עובדתית אני אומר לכם, בשכבות הקדומות ההגדרה היא מעשית, בשכבות המאוחרות ההגדרה היא לשונית. אבל הרי ברור שלא יכול להיות שיש הגדרה שהיא רק לשונית. כי אני שואל את עצמי, למה התורה ניסחה את הלשון פה ככה ושם ככה? הרי אם אתה אומר לי שבחינת תוכנית זה אותו דבר, אז למה באמת התורה בחרה לנסח פה כך ופה כך? ברור שזה שהתורה בוחרת לנסח בצורות שונות, זה בגלל שבאמת יש פה איזשהו סוג של הבדל. תראה מה, סתם עשו הגרלה, את זה ננסח בפסיבי, את זה ננסח באקטיבי, סתם הגרלות. ניסוח שונה מבטא תוכן שונה. אבל המעשית הרי זה אותו דבר. אז איך יכול להיות שיש ניסוחים שונים לאותו דבר? או אני אנסח את זה בשפה הלוגית, מה ההבדל בין אם אומרים לי להניח תפילין, לבין אם אוסרים עליי לא להניח תפילין? שלילה כפולה בלוגיקה מתכזזת, נכון? אני אומר, לא נכון שלא נכון ש-X, זה כמו להגיד X. אז, אבל לא נכון שלא נכון ש-X זה בעצם לאו, ו-X זה עשה. איך זה יכול להיות ששני דברים ששקולים לוגית, אחד יהיה עשה ואחד יהיה לאו. מה זה הדגשה? הדגשות זה מילים. זה אמור להיות שונה. במה זה שונה? למה?
לשבת
בשבת, זה
דורש
לך... לא לעשות מלאכה.
לא, אתה
צריך להיות במצב
שלי.
כן, אני
בטח
שיש לי פה. לא, אני מדבר רק על המלאכה, זאת השבת השלום. תראו, קודם כל ברמה הלוגית זה באמת לא נכון, זה לא שקול. כשאומרים לי למשל, אל, זאת אומרת, נגיד, אל תאכל חזיר, בסדר? אז אומרים, אני לא רוצה שתאכל חזיר, בסדר? או אני רוצה שלא תאכל חזיר. זה אותו דבר?
לא,
ממש לא. זה לא קומוטטיבי, הרוצה והלא הם לא קומוטטיביים. אסור להחליף את המקום שלהם במשפט. להגיד אני רוצה שלא תאכל חזיר, זה לא אותו דבר כמו לא רוצה שתאכל חזיר. אם לא נכון שאני רוצה שתאכל חזיר, יכול להיות שאני אדיש לזה, ויכול להיות שאני רוצה שלא תאכל. להגיד שאני רוצה שלא תאכל זה לאו. להגיד שלא רוצה שתאכל, זה יכול להיות משהו שהוא ניטרלי. זאת אומרת, אין פה, ברמה הלוגית אין פה שקילות. מי שחושב שיש פה, לא רוצה שלא, לא רוצה שלא, זה לא אותו דבר כמו רוצה. כי לא, מי שמכיר במתמטיקה, כן, כשאופרטור A מינוס 1, B, A, זה לא B. רק אם B ו-A הם קומוטטיביים. אם B ו-A הם קומוטטיביים, אז A מינוס 1, A מתקזז ונשאר B. זאת אומרת, זה רק הערה למתמטיקאים. אבל לענייננו, זה לא שקול לוגית. עכשיו, בשפת בני אדם, בשפת בני אדם, ההבדל הוא בשאלה, מה בעצם התורה רוצה? מצוות עשה, זאת מצווה שבה התורה מצביעה על מצב שהוא רצוי בעיניה. כשהתורה רוצה שאנחנו נשבות, היא בעצם אומרת לי, המצב של השביתה הוא מצב רצוי בעיניי. עכשיו, נגיד שהייתה רק מצוות עשה לשבות בשבת. אם הייתי עושה מלאכה, זה לא היה דבר כל כך נורא. כי זה לא היה פעולה שלילית. אני רק לא נמצא במצב החיובי שהתורה רצתה שאני אמצא. אבל אם התורה אומרת יש לב על עשיית מלאכה, מה שהיא בעצם אומרת, המצב של עשיית מלאכה הוא מצב שלילי. לכן זאת עבירה חמורה. אתה הולך חזיתית נגד רצון התורה. כשאני לא עושה את מה שהתורה רוצה שאני אעשה, זאת עבירה פסיבית. שימו לב, זה אותו דבר. שניהם זה לא לעשות מלאכה. כשאני עושה מלאכה, אם בשבת היה רק עשה לשבות בשבת, נגיד, אז עדיין זה מטיל עליי לא לעשות מלאכה. אם אני עושה מלאכה, אז אני לא שובט. אבל הערך של העניין שונה. כי אם זאת מצוות עשה לשבות, אז כשעשיתי מלאכה, לא עשיתי משהו שלילי. רק לא הייתי במצב החיובי. למרות שעשיתי פעולה, במובן האקטיבי. אבל במובן הערך של הפעולה הזאת, הוא לא דבר שלילי. הוא רק לא משהו חיובי. לעומת זאת, אם יש לב על עשיית מלאכה, אז כשאני עושה מלאכה, הלכתי חזיתית נגד רצון התורה. הייתי במצב שהתורה מגדירה אותו כשלילי. לא רק לא, בקיצור, לא, לא, זה לא שאני לא צדיק. אני רשע. אם התורה מגדירה את זה כעשה, אז אם הייתי עושה מלאכה, אני לא צדיק. אבל כשהתורה אומרת, אל תעשה מלאכה, היא בעצם אומרת לי, אם אתה תעשה מלאכה, אתה רשע.
מה המקום של העשרים? אחרי שיש את
הלכה. התורה אומרת שיש את שני הדברים. אם אתה שובט, זה... לא. כי אם התורה אומרת לי, לא, אל תעשה מלאכה, רק לאו, נגיד שלא עשיתי מלאכה. אין בשום דבר חיובי, רק לא הייתי במצב השלילי. שכר לא מגיע לי. אני לא צדיק, רק לא הייתי רשע. התורה אומרת, לא, אם אתה נשמר מעשיית מלאכה, אתה גם צדיק, מגיע לך שכר. לכן על מצוות עשה יש שכר ועל לאווים אין. כי מצוות עשה מגיע לך שכר, אז יש לי את הצדיק. על לאווים יש עונש ועל עשה לא. כי על לאו כשאתה עובר, אתה רשע, מגיע לך עונש. בעשה, אם אתה ביטל תעשה, אתה לא צדיק. אבל לא מגיע לך עונש הזה שאתה לא צדיק. עונש מגיע רק לרשעים. אוקיי? לכן אתה צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור עליו, כי בשביל לא להיות רשע צריך להוציא את כל ממונך. בשביל להיות צדיק עד חומש. אין חובה כל כך בסיסית להיות צדיק. מאוד נחמד להיות צדיק, טוב להיות צדיק, אבל זאת לא חובה בסיסית. אם אתה לא צדיק, לא אסון גדול. בדיוק, הלשון משקפת את ההבדל הזה. ההבדל הלשוני הוא נכון, אבל הלשון לא עומדת לעצמה. הלשון משקפת, התורה, מצוות עשה זאת הצבעה על מצב חיובי. מצוות לא תעשה זאת הצבעה על מצב שלילי. זה ההגדרה של מצוות עשה ולאו. עכשיו תבינו שבאופן מהותי זה חוזר חזרה לתפיסה הקדומה. כי בעצם, תחשבו על מצוות העשה לשבות, אוקיי? נגיד שעשיתי מלאכה. האם עברתי בקום עשה או בשבע אל תעשה? בשבע אל תעשה. למרות שעשיתי מלאכה, עשיתי פעולה. אבל העבירה שלי היא עבירה פסיבית, כי לא הייתי במצב החיובי. אז לכן באופן המהותי, זאת עבירת שבע אל תעשה. זו לא עבירת קום עשה. פיזית, כמובן, זה בקום עשה נעשה. אבל מהותית לא התנגשתי חזיתית עם רצון התורה. ההתנגשות עם רצון התורה היא פסיבית, היא לא אקטיבית. לא עשיתי את מה שהתורה רצתה. כן, בהנחה שיש עשה, כן. לעומת זאת על הלאו, אם עשיתי מלאכה ויש איסור על עשיית מלאכה, זאת התנגשות חזיתית עם רצון התורה, זה קום עשה. זה קום עשה ברמה רעיונית, לא ברמה הפיזית. מה? לא, יש פה שתי שכבות.
לא, מבחינת סופתית. נגיד,
בסופו של דבר, לא, בשכבה הקדומה, זיהו את השבע אל תעשה ואת הקום עשה, עם השבע אל תעשה והקום עשה הפיזי. ובשכבה המאוחרת יותר, זה עבר הפשטה. ועכשיו, בדיוק, הרחיבו אותה. זה אותו רעיון, אבל יש לו השלכות הלכתיות מאוד גדולות. רק אני אומר, זה הטענה. הטענה זה שהתהליך הזה הוא לא תהליך של מהפכה. אין, עזבנו את מה שהיה קודם, החלפנו את זה בהגדרה אחרת. זה עידון מופשט יותר של אותה הבחנה קדומה שהייתה. ואני חושב שזה בעניין אב אגב לכל התהליכים. כל התהליכים שהאקדמיים או חוקרים כאלה תמיד מצביעים עליהם, זה, אני חושב, לא עשיתי בדיקה על הכל, אבל הרבה מהדברים זה נכון. זה תהליכים שלוקחים את ההשקפה הראשונית שהייתה גסה, פשוטה יותר, והיא עוברת עידון, היא עוברת הפשטה. אבל זה אותו רעיון, זה רק עובר הפשטה. זה בעצם מה שקורה כאן. אז לכן לענייננו עכשיו, אם אני מסכם, בעצם מצוות עשה אומרת לי, תהיה במצב החיובי. אם אתה לא תהיה שם, זה לא התנגשות חזיתית עם רצון השם, זה התנגשות פסיבית עם רצון השם, ברמה הרעיונית זה שם ואל תעשה, כן? ולכן אין על זה עונש, אבל כמובן לא תקבל שכר אם עשית את המצווה. במצוות לא תעשה, אם אתה עברת עליה, לא תתנגשות חזיתית עם רצון התורה, אתה רשע. עשית משהו שהתורה אמרה לא לעשות, לא שלא עשית משהו שהתורה אמרה לעשות, אוקיי? אז זה, פה אתה רשע, מגיע לך עונש. אם נמנעת מזה, לא מגיע לך שכר, אתה לא צדיק, רק נמנעת מלהיות רשע. לכן שכר לא מגיע לך, אוקיי? אז השכר והעונש הם ביטויים או השלכות של ההבדל הזה המהותי בין עשה לבין לאו. זאת ההגדרה של ההבדל בין עשה לבין לאו. אתן לכם דוגמה ש...
כל אותם מעשים שמצד אחד יש לך עשה, מצד שני לא תעשה, כמובן אני כאן רוצה...
שיש את שני הצדדים. אומר לך, זה מצב חיובי וכנגדו הוא מצב שלילי, אין פה ניטרליות. אם אתה לא תעשה את זה אתה רשע, אם אתה תעשה את זה אתה צדיק. אתה לא יכול להיות בינוני ביחס למלאכה בשבת. אם עשית מלאכה אתה רשע, אם לא עשית מלאכה אתה צדיק. בדיוק. אם היה רק עשה, יכולת להיות או בינוני או צדיק. אם היה רק לאו, יכולת להיות או רשע או בינוני.
יש לפעמים מצב גם בלאו, שמשל, ניסיון לעשות את זה, הוא
עמד בניסיון. זה לא קשור, זה רעיונית, אני מדבר הלכתית. הלכתית אין בזה כלום. חשב לעשות מה ש... חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, הבריס קרוב בסטנסיל על נזיר, הוא כותב שזה ממש לאו. זה לא יכול להיות מקום. ברור שזה לא ממש לאו. טוב, בכל אופן לענייננו, אני אביא אולי דוגמה שתמחיש את העניין, ובזה אני אעצור, כי אני רואה שצריך לסיים כבר. רגע, אני אגיע ליום כיפור, כל הקדמה בשביל זה. כן, אבל אני רוצה רק להביא דוגמה שתחדד את זה יותר. אתם יודעים, היה פילוסוף של המשפט בשם רוברט נוזיק, יהודי אמריקאי. נוזיק. והוא, כן, והוא טען... כן, של המשפט בעיקר. אז הוא טען, הוא שאל את השאלה, מה ההבדל בין פיתוי לסחיטה? החוק אוסר סחיטה, אבל מתיר פיתוי. אם אני אומר לבן אדם, תראה, אם תעשה כך וכך, אני אקח ממך 100 שקל. בכוח. אם לא תעשה, אז לא. הכל בסדר. זה מותר? אסור. סחיטה. אסור, נכון? היום אני אומר לו, תראה, אם תעשה כך וכך, תקבל 100 שקל. ואם לא תעשה, אז לא תקבל. זה פיתוי, מותר. כל חוזה עבודה הוא כזה, נכון? אם תעשה את החוזה, תעשה עבודה, תקבל 100 שקל. לא תעשה, לא תקבל. זה מותר. מה ההבדל? בשני המקרים אני עושה לו הבחנה בהפרש של 100 שקל, כן? מפל הפוטנציאלים הוא 100 שקל. אוקיי? למה זה מותר וזה אסור? כי זה 0 מול 100, וזה מינוס 100 מול 0. זאת אומרת, יש את מצב האפס. מצב האפס הוא שהכסף שלי הוא שלי. זה המצב שהוא כמובן לגיטימי. עכשיו, אתה לא יכול להציע לי עסקה שאפילו אחד הצדדים שלה פוגע בזכויותיי. מצב של פיתוי אומר, תראה, מצב האפס יישאר אפס, זכותנו לשמור על מצב האפס. אתה רוצה לקבל ממני 100 שקל? שזה לא מגיע לך. אתה רוצה? תעשה עבודה. שני הצדדים בעסקה הזאת הם צדדים לגיטימיים. מותר לי לא לתת לו כסף אם לא מגיע לו, ומותר לי לתת לו כסף אם הוא יעשה עבודה, הכל מותר. בסחיטה, נכון שהוא גם יכול להישאר עם הכסף שלו אם הוא יעשה את מה שאני רוצה, שזה כמובן מותר. אבל לא, אני אקח ממנו 100 שקל אם הוא לא יעשה, וזה אסור, אני לא יכול לקחת לו 100 שקל, זה שלו, אוקיי? זאת עסקה שלפחות אחד הצדדים שלה הוא לא חוקי. עכשיו, בשביל להגדיר את ההבדל בין פיתוי לבין סחיטה, אני חייב בעצם להגדיר שיש מצב אפס אובייקטיבי. אם השאלה הייתה רק שאלה של הפרשית, כן, מפל הפוטנציאלים, אז זה לא משנה, אין הבדל בין פיתוי לסחיטה. בשני המקרים, אני מציע לך שתי אפשרויות שההפרש ביניהם הוא 100 שקל. אבל ברור שהמיקום על הציר, יש מיקום אובייקטיבי, זה לא רק שאלה הפרשית. אם זה 0 מול 100 זה מותר, אם זה מינוס 100 מול 0 זה אסור. זאת אומרת, יש איזשהו מצב אובייקטיבי שמגדיר את האפס. כל העסקאות צריכות להתקיים מעל הציר. מתחת לציר אני לא יכול להתעסק. זה בדיוק המצב במצוות עשה ולא תעשה. מצוות עשה ולא תעשה זה בעצם אומר, תראו, יש את מצב האפס, זה הבינוני. אתה רוצה להיות בינוני, תהיה בינוני. אתה רוצה להיות צדיק, תעשה כך. אם אתה נמצא מתחת למצב האפס, אתה רשע. ולכן ההבדל בין לאו לבין עשה, זה שלאו זה סחיטה ועשה זה פיתוי. בעשה בעצם אומרים לי, תראה, אם תעשה כך, תקבל שכר. אם לא תעשה כך, לא יקרה כלום. בלאו אומרים לי, תראה, אם תעשה כך, תקבל מכות. אם לא תעשה כך, לא יקרה כלום. לקדוש ברוך הוא מותר לסחוט אותנו. כן, אבל אני אומר, זה בעצם הרעיון. הרעיון הוא שפה זה סחיטה ושם זה פיתוי. וכל הסיבה למה התלבטנו בזה שעשה ולאו הם אותו דבר, זה בגלל שחשבנו שהכל הפרשי. לא הבנו שיש מצב אפס אובייקטיבי, מצב הבינוני. אוקיי?
רגע, זה לא מצב של קלאס.
מה?
זה מצב של קלאס קלאס.
אוקיי. אם יש לאו ועשה ביחד, כן? נכון? הקנס אסור לעשות. זהו, גמרנו.